שיעור מדרש רבה, פרשות ויקל פקודי, אז אנחנו נשתדל ללמוד מדרש אחד מפרשת ויקל, מדרש או שניים מפרשת פקודי, וכן, גם סיום היום של חומש שמות, והשיעור יהיה לאלו נשמת אבנר יחיאל בן רחל ומשה בן חתון, ואלו נשמת גרסיה בת חנה ולרפואת ליליאן לאה בת דונה דינה, ואימי רותי שרה בת אישה, ושתי מרב בת אדליה, בתוך שאר כל חולות עמך ישראל. טוב, פרשה, מתחילים עכשיו בעצם בפרשה ממתת סימן א', כן, זה מצולם לכם, לפי הסדר, מקווה שלא טעיתי. זה אליך בלבד, נכון? זה שלך. כן, זה לא מגיע למקומות אחרים, התכוונתי. בשבילך כדי לשמוע שוב, בסדר. לא, לא, בשמחה, לא, לא.
איפה?
הנה, פה? פרשה ממצאת, כן, תסתכל, תראה טיפה, כן, יש לך פרשה ממצאת, כן. בסדר, יש לך... זה, כן, כל אחד כזה, בדיוק, זה ככה. בסדר? אפשר להתחיל? אז פרשת ויקל פקודי. אני מעלה שאלה שאנחנו לא בטוח שנעסוק בה, יכול להיות שיהיה זמן סוף השיעור, אולי אני אגיד משהו שחשבנו על זה, אבל ודאי זה עולה להרבה אנשים. וצריך כולם אולי צריכים לשאול את השאלה הזאת, מדוע צריך שתי פרשיות בתורה שהיה מספיק לכתוב ויעשו בני ישראל ככל שציווה אותם השם, סתו, בסדר? ויעשו בני ישראל ככל שציווה אותם השם, ציווה אותם בתרומת הצווה, סוף פרשת כי תישא, ויעשו בני ישראל ככל שציווה אותם השם, נגמר. למה צריך שתי פרשיות שלמות לפרט ויעש 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 ויעש? בסדר? מה זה נותן? זו שאלה גדולה שעולה בעצם בפרשיות הללו, שאלה אולי יסודית. יכול להיות שדרך המדרש אפשר לפתוח משהו בזה, משהו להבין בזה. אם יהיה לנו זמן, תזכירו לי בסוף השיעור, אני אשתדל אולי, לפי הבנתי, אני אומר, לפי דבר שאני חושב, אם זה ישמע לכם, ישמע, אם לא, כל אחד ידח זיל גמור. הפסוק אומר בפרשת ויקהל, ויעשו כל חכם לב, ובעצם המדרש בא לא לדבר על זה, ביום ההוא יצאו מים חיים מבית השם. על זה נאמר, אולי, חשב. טוב, המשך הפסוק אומר, בוא נראה, ויעשו. וכל חכם לב בכם יבוא ויעשו את כל אשר ציווה השם. זה זה? לא, למדבב ח' למדבב, זה פסוק אחר. ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן, זה עכשיו, זה הדגש, את המשכן עשר יריות, שיש מוזר, הוא תחיל לדבר גמן, תולד שני, קרובים מעשה חושב תעשה אותם, אורך הריאה וכו', ואחרי זה קרשים. לפי המשמעות של הפסוק, יוצא שמהו עיקר המשכן? אני חוזר שוב, ויעשו כל חכם לב בכם, בעושי המלאכה, את המשכן עשר יריות. אז מה העיקר במשכן? היריות. ולכאורה, כשאנחנו בונים, מסתכלים על המשכן, מה הדבר שמעמיד אותו? זה הצשיטים. הקרשים. הקרשים, נכון? לא הגיריות. אז מזה המדרש לומד את הרעיון שלו. שזה שהכתוב מדגיש שמה שחשוב במשכן זה היריות שלו ולא הקרשים, זה בא לציין איזה צד מסוים. שסך הכל בניתם למשכן מיריות. סליחה? מה אני... נבד? תבנו! תבנו! תבנו משהו מפואר! יריות! מעלתם של ישראל. זה בעצם מה שהמדרש בא ללמד אותנו. ויעשו כל חכם לב, ואני אומר, המשכו את המשכן עשריות. הדאו דכתיב בשיר השירים, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. מים רבים אלו העובדי כוכבים, הגויים שנאמר עליהם, כהמות ימים יהמיון. המות ימים זה הכוונה ים ברבים, המות זה הכוונה שהים הומה, והם בעצם הומים כמו ים, לבלע ולהטביע את עם ישראל. אני ראיתי ראינו השבוע בליקוטי מוהר"ן, שם הוא מביא שהמים זה בעצם אני זוכר על איזה פסוק זה נאמר, שבעצם זה, גם שם הוא מציין את הרעיון שהמים באים להטביע, עכשיו נזכרתי איפה זה? זה לא פסוק, זה באגדות, במסכת בבא בתרא יש כמה דפים שמדברים על אגדות רבא בר בר חנה. אגדות רבא בר בר חנה. זה אגדות מאוד 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 עמוקות ומיוחדות, הכל שם כמעט זה ניסטר, בגמרא שם. וככה אמרו, ככה שמעתי סיפור, שרבא בר בר חנה בא לרבי נחמן בחלום ואמר לו, למה אתה לא כותב פירוש על האגדות שלי? ואז אומרים שבעצם יצא שהוא מצא בתורות שהוא כותב, בלקוטי מוהר, הוא לא כתב, הרי רבי נתן כתב את התורות, אבל בעצם כל תורה מצא איזשהו קשר להגדה הזאת, והוא בעצם ככה פירש אותה. אז פה הוא הזכיר את ההגדה הזאת שכתוב שיש ספינה, הספינה היא כנסת ישראל המלכות, והגל שבא להטביע אותה, שזה בעצם הכוחות של הסטרחה וכל הצד בעצם האחר, הוא נראה בהתחלה עם צוצית הלבנה, כמו יש לבנה. אבל הוא רוצה להטביע. אז שוב את היסוד שהגויים, או הצד שבעצם מתנגד לעם ישראל, הוא נמשל למים. וגם, אמרתי לכם גם כמה פעמים, שהמים זה ביטוי לחומריות. דיברנו על משה רבנו, שמשה רבנו משוי, כי מן המים יש איתי, הוא משו אותו מהחומר. הוא לא חומרי, הוא כולו רוחני. אז המושג, אז לכן מים מבטאים את הצד של החומריות. כשיש מצב שרוצים, כשאנחנו רוצה להחריב את העולם, שונות, באו מים ומבלים את הכל. מחזים את הכל לצד חומרי. נכון? ויש למים בחינה אחרת שהיא נבדלת מהחומר. שיש לצד ששם רואים אין מים לתורה, גם מצד התכונה, שמים עוזבים מקום גבוה, הולכים למקום נמוך. אז במים יש כמה בחינות, אבל מצד החומר שבהם הם מבטאים את החומריות. אז שם אומר, למה זה נדמה כצוצית הלבנה? תוציא את הלבנה, זה כוונה אש לבנה. כי בהתחלה יצר הרע, שהוא בא להפיל את האדם, הוא בא עם מצוות. אז הוא מופיע כמו, בוא תעשה איזה מצוות, ואז הוא מפיל אותך, מפיל את האדם למקומות אחרים. אז זה הגל שבא להטביע את הספינה. הזכרתי את זה בגלל המים רבים, שלא יוכלו לחבות את האהבה. אז אומר המדרש, ואם מתכנסים, כל העובדי כוכבים, יכול שעל פי זה גם אולי מדוקדק בלשון, שמים רבים לא יוכלו לחבות אהבה. הכוונה, מה זה, הרי מים זה כבר רבים, אין מים יחיד. מים זה כבר לשון, אז מה זה מים רבים?
הרבה מים.
הרבה מים. אז זה בא להגיד שבעצם יש פה הרבה, 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 הרבה כוחות של מים שבאים לבלע ולהשחית. אז לכן אומר, גם אם מתכנסים כל העובדי כוכבים, לבטל את האהבה שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, לא היו יכולים. איך הם יכולים לבטל, הרי מה אהבה מינה שלהם? כלומר, איך הם חושבים שהם יכולים לבטל את האהבה הזאת בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא? אז בואו תסתכלו מה כותב. אז זה לא לבטל, אתה אומר ככה. הם יבואו לגרום להם בצורה כזאת שהם יחטאו ואז תתבטל אהבה. דרך. אומר העץ יוסף, שנאמר כמות ואם היו מתכנסים לבטל, כי כולם לא יוכלו להשיב את ישראל מאחרי השם, כדי שתופר אהבת השם מהם. אז זה הולך בכיוון שכמו שאמנון אמר, שהם מתכנסים כדי לגרום לעם ישראל לעבור עבירות. כמה שהם יתכנסו, כמה שהם יעשו, הם לא יצליחו לנתק את עם ישראל מהתורה. ביפה תואר, זה לא מופיע לפניכם, היפה תואר כותב שיש להם טענה. איך הם רוצים לבטל את האהבה? יגידו הגויים לקדוש ברוך הוא, למה אתה אוהב אותם ולא אותנו? גם הם חוטאים. אין שום סיבה שתאהב אותם מצד המצוות, כי הם עושים עבירות. כמו שכתוב על שוחד נקי לא לקח, כך כתוב במדרש של שוחר טוב, וככה כתרג עליהם בלעם. הנה, ערכתי לפניך מזבחות, אני גם עושה אותו דבר. מה הם יותר? וכל הכתרוג של בלעם היה, על מה הוא הסתכל? תזכרו שם את הפירושים על זה שהוא הלך למקומות של החץ שלהם. בעל פאור, המקום ששם כל השיטים, לשם הוא מסתכל כדי למצוא את הנקודת החיסרון של עם ישראל, משם הוא מקטרג. זה הגודל, או שזה הכוח של המקטרג שמקטרג על ישראל. הוא בא ומעמיד את עם ישראל מול החיסרון שלו, ואז יכול לקטרג. אומרים על חי השערי לפני הקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל עומדים על הים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז איך אתה מטביע את אלו מפני אלו? שוב, הנקודה הזאת שבאים לציין, זה צד החיסרון שבא עם ישראל. למה? כי המקטרג זה מה שהוא רוצה להבליט.
ומה הקדוש ברוך הוא עונה להם שם?
הקדוש ברוך הוא אומר, שעונה להם, שם התשובה למלאכים הייתה,
הרי הם צודקים.
כן, לא, אז הוא מלא, אז שוב, פה מתגלה הזכות של עם ישראל שהיא לא מתחילה במעשים. זה הדבר שהמקטרג לא מעלה. אבל לפעמים הקטרוג כזה גדול, שהזכות היא נסתרת, וצריך משהו, איזה מעשה שיגלה את הזכות. אז המעשה שם שגילה את הזכות, זה שנכנסו לים. מסרות הנפש. המסירות נפש שלהם מראה שהם בעצם, כל מה שאתם רואים זה חיצוני, זה לא הצד המהותי. אז זה מה שבלעם וכל המקטרגים מקטרגים על עם ישראל, להבליט את החיסרון, את העבירות, את הנפילות של עם ישראל. ובכל זאת לא יוכלו לבטל את האהבה, כי השם מוכיח את עם ישראל על החטאים, והאהבה תעמוד במקומה, או שם הכיפור מכפר על עוונותיהם. אבל אהבת השם לא תסור מהם לעולמים. ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. נכון? כל הסמים ככה לפני קריאת שמה. ככה אנחנו אומרים. אהבתך לא תסור ממנו לעולמים. זה אומר שהאהבה שלך אלינו היא לא תלויה במעשים שלנו. וזה דבר שהוא שורשי, הוא יסודי, הוא נצחי. נכון? אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו ממציאים. זאת האמת. ומתוך כך אנחנו מייחדים את שמו. איך אתה אומר שמה ישראל, שכולך מלא... אחד בא ואומר, המלך, אני מעיד את שמך בעולם, תראה איך אתה נראה, אתה כולך מבגדים של האויבים שלי. אז איך אתה מעיד את שמי בעולם? אז לפני שאתה מעיד את שמי בעולם, תגלה שאתה שייך אליי. איך תגלה שאתה שייך? אתה מלא, אתה באמת מלוכלך. אני חודר פנימה לנקודה של ואהבתך, היא לא תלויה במעשים, אלא מצד הנשמה, מצד היסוד שבי, מצד הקדושה שהיא לא תלויה במעשים שיש בעם ישראל, היא לא תסור ממנו עולמים. זה מה זה מראה? אם זה תלוי במעשים, אז בוא תבדוק. אם אני עושה מעשים טובים, יש אהבה. לא עושה מעשים טובים, תעזוב אותי. לא. אהבת השם אלינו היא לא תלויה במעשים. גם אם זכות אבות תמה, ברית אבות לא תמה. הזכות תלויה במעשים שלנו. אם אתה עושה כמו מעשים שמגלים את מה שאבות שלך עשו, אז יש לך את הזכות של האבות שלך. אבל אם מתגלה שאתה לא עושה מעשים טובים, אז מה הזכות של אבות יכולה להועיל? נגמרה זכות אבות. אבל ברית אבות לא תמה, כי הברית היא לא תלויה במעשים. הברית נחתה עם האבות על עצם זה שיש עם מיוחד כזה שקשור לעם ישראל. אז ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. אז מתוך כך נגיד שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. ואנחנו נאחד את שם השם. אז פה לכן אני אומר, יש פה שתי בחינות שהגויים יכולים לכבות אהבה. או בפועל.
יש עוד פסוק אחד שהקדוש ברוך הוא אומר במילה אחרת, כאילו שהוא
אוהב אותנו.
לא במחרת, זה לא...
בני אתם, נכון? בני אתם.
על כל פשעים יתכסה.
לא, יש פסוק, ואוהב את יעקב, את עשיו שנאתי, ואוהב את יעקב, מפורש על אהבה. ואוהב את יעקב, יש הרבה פסוקים על צד של אהבה. אהבת כאילו לא תאיך, לך תחרה במדבר.
לא, זה שיר השירים, זה לא...
מה שאמרת עכשיו זה לא שיר השירים, זה בנביא. כה אמר השם. זכרתי לך חסד נוראיך, אהבתי לך, לכתך רבי דבר בעצם הזו. אז יש פה היחס הזה של אהבה, כמו שבין אוהבים. זה לא שאוהבים אחד את השני, כי אתה שוטף לי כלים, ואתה מסיע אותי, את שוטף לי כלים, ואתה מסיע אותי לעבודה. זה לא תלוי בזה, ואם תפסיק לי, אז לא, אנחנו לא אוהבים, זה קישור נפשות. זה קישור של עצם, וכן יעזוב יש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לו בשר אחד. האהבה הזאת היא ביטוי של דבקות. דבר שהוא לא מתבטל בגלל שינוי במעשים. הוא מגלה את המציאות העצמית של עם ישראל, זה מה שמתגלה. אז הגויים שתופסים בהבנה החיצונית שלהם את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בתור מצווה ומצווה, תעשו מצוות, אני שומר עליכם, לא תעשו להתראות. לכן הם טוענים שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל והבחירה הראשונה בטלה, כי הם מבינים שהבחירה תלויה במעשים. אז איך אתם בכלל יכולים להיות המשך של עם השם? תראו איך אתם מתנהגים. אבל אתם לא מבינים שהבחירה היא בחירה אלוקית. ושהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל בחירה אלוקית, זה לא תלוי במעשים שלהם. זה אומר שאתם נוצרתם, נולדתם אלוקיים. זה הפסוק בישעיהו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. הם לא מספרים את תהילת השם בגלל שהם בוחרים לעשות את זה. הם יכולים לספר את תהילת השם כי אני יצרתי אותם. עם חומר כזה, עם מדרגה כזאת, עם חיים כאלה שמסוגלים לספר תהילת השם. אם לא הייתי יוצר אותם ככה, הם לא היו מסוגלים לספר תהילת השם. וזה הביטוי של חז"ל שקפה, במתן תורה קפה עליהם הר כגיגית. מה זה קפה עליהם? היה עדיף שעם ישראל יקבל את התורה מעצמו.
מאהבה, מרצון.
מרצון? אתה פונה אלינו, איך לך?
ולא מיון.
בבקשה.
זה מרצון, הוא רק יראה להם את המדרגה.
פה זה מגלה שנתינת התורה לא תלויה ברצון של עם ישראל. קפה עליהם הר כגיגית, הכוונה זה לא שאתה בא, כדורך הוא בא לבננה, אומר לבננה, תשמעי בננה. האם את יכולה להיות בננה או לא? נכון זה לא הולך ככה? היא נוצרת בננה פשוט. אז הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני לא שואל אתכם אם אתם ישראל או לא.
אתם עם ישראל.
אתם ישראל והתורה היא חייכם. ואם לא, תמותו. לא שאני מעניש אתכם. אם אתם לא מקבלים את התורה, אין לכם מציאות לחיים שלכם בלעדי התורה. זה לא משהו חיצוני. זה לא אוי ואבוי. אם לא תקבלו את התורה, מה אני עושה לכם? קובר אתכם פה. זה לא ככה. אם אתם לא מקבלים את התורה, שם פה תהיה קבורתכם. למה? כי אין לכם חיים בלי תורה. אתם והתורה זה אחד. אם אין לך את התורה, לקחת למישהו את הנשמה, זה לא שהנפת אותו. אם אחד מוציא לעצמו את הנשמה, אין לו חיים. אז הנקודה של הכפיית הר כגיגית באה לבטא שהקדוש ברוך הוא נוצרנו בתורה.
ולמה שהוא בחר בנו? בגלל שנעשה ונשמע?
לא, מה פתאום? זה דבר שמתחיל מראש. עם ישראל, עם ישראל נוצר, כל העולם נברא בשביל ישראל. בתוכנית אולי הראשונית זה היה יכול להיות אולי כל העולם כולו, אדם הראשון.
ולכן הוא אומר...
נפל אדם הראשון, הנקודה של אדם הראשון מופיעה בעם ישראל. או יותר נכון, עם ישראל, ככה, כתוב שעם ישראל קדם לעולם, נכון? מה זה קדם לעולם? אין שום קדימות לעולם, נכון? אם אין עולם, אין קודם. אז מה זה קדם לעולם? אז תמיד הסברנו שכל הביטוי של חז"ל, קדם לעולם, הכוונה שזה המטרה של העולם. במעלה, בחשיבות. אז אם ישראל קדמו לעולם, זה אומר שהעולם העולם נברא בשביל ישראל. זה גם ביטוי של חז"ל במתן תורה. אם אתם לא מקבלים את התורה, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. יום השישי. כל בריאת העולם תלויה ביום השישי שיקבלו את התורה. אם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לא, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. מה זה קשור? תעניש את ישראל, יש פה חיות ועצים יפים ולא יודע, מה זה קשור? כי כל העולם נברא כדי שעם ישראל יעשו את מה שהם צריכים לפעול בעולם. אם הם לא יעשו, כן בהם את התורה, הם לא... בוא נוסיף את זה, הם לא מה שהם צריכים להיות, אז אין שום משמעות לעולם. אז זה לא דבר, זה לא עונש.
רואים ש2000 שנה אנחנו בכל העולם, הקדוש ברוך הוא פיניש אותנו, אנחנו כמו נמזה פיני.
יעניש אותנו.
יעניש אותנו, לא?
נכון, נכון. נכון. אז זה בעיקרון, מה העונש הזה בלהגיד? הקדוש ברוך הוא לא אומר כזה, צריך להבין את היסוד דבר כזה, אני מסביר את זה בצורה קצת פשוטה. העונש מצד הקדוש ברוך הוא לא בא להגיד, לא שמעת? בוא נראה מי יותר חזק. האם אני או אתה יותר חזק? אני יותר חזק, אני אעניש אותך. זה לא זה. העונשים של הקדוש ברוך הוא זה לא נקמה. העונש של הקדוש ברוך הוא, כי את אשר יאהב השם יוכיח. זה בא לגלות ולהחזיר את הילד שלו למוטב, למי שהוא. שאבא נותן מכה קטנה על הכף יד של הילד, הוא לא בא להגיד, בוא נראה מי יותר חזק. אני או אתה. לא, מה כל המטרה של האבא? זה כדי שהילד ידע מי הוא בעצמו, מה טוב לו, מי הוא. זה לא נכון לך לעשות את המעשה הזה, זה לא אתה. אז העונש להפך הוא בא ומוכיח, עשיתם מעשים חמורים, קלקלתם המון, זה לא נוגע לעצמיות. כי אם זה היה נוגע לעצמיות שלכם, אז למה להניש? תעביר אותם מן העולם, ותבחר משהו חדש.
באמת אחרי העגל הוא רצה להרוג, אתה
נגע לקיים. נכון. גילה, גילה שיש שורש בעם ישראל שעדיין יכול להיות מתוקן. מי גילה לו את זה? אמרנו שבוע שעבר, מי גילה לו את זה?
למשה?
כן. לא אמרנו שבוע שעבר. לא.
יהושע.
לא. יאללה, ניחושים. מי גילה למשה רבנו את זה שהוא יכול להציל את עם ישראל? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמרנו
איזה פעם, אמא שלא,
לא.
אני לא
הייתי שבוע
שעבר,
גם לא היה שום. אבל עניתי לכם עכשיו עם הברכה.
שקדוש
ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא מגלה לו את זה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני חלי ואחלם. מה, תפסתי אותך? אתה עושה מה שאתה רוצה. תפוס? הוא אומר כזה, תפוס אותי. תפוס אותי שאני ארמית לו. מי תפוס אותך? תרמית לו. הבין משה רבנו שיש כוח. בתפילה שלו לגלות ולחשוף את המדרגה של עם ישראל שיכולים לתקן את החטא. ויחל משה.
יפה.
זה דבר שלא פשוט להבין. יש גמרא מפורסמת, ומאוד מאוד דיברנו, הזכרנו אותה כמה פעמים, שכתוב שלעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא עושה ביום הדין הגדול.
אז לכאורה, סליחה הרב, אז הקדוש ברוך הוא לא התכוון להרוג אותם. גם אילו להתפילה של משה.
לא. התפילה של משה,
העולם לא יכול להתקיים לעם ישראל.
התפילה של משה גילתה את המדרגה הזאת של עם ישראל. אם משה רבנו לא מתפלל עליהם, אז במדרגה של עם ישראל, כמו שהם לא...
אני צריך להגיד למשה תפוס אותי, ואם לא אני אחלה אותם.
אני עשיתי לך הצגה, זה לא המשמעות הכוונה.
אבל הוא יכול להרוג אותם גם בלי התחלה.
נכון, הוא לא רוצה. מונח ברצון של השם שהעולם על ידי ישראל שעברו את התיקון, זה יותר עדיף מאשר לעשות משהו חדש. הרי מה אומר לו? אני אחלה אותם ומתחיל ממך. עם חדש, מעם ישראל. משה רבנו הבין שבכוונה אלוקית גנוז שהתיקון על ידי ישראל כמו שהם עכשיו זה הרצון יותר עליון. זה רצון יותר גדול, יותר גבוה. ככה זה בעצם מה שמונח במחשבת השם. אם משה רבנו לא מתפלל על עם ישראל אז לא היה. הכוח של התפילה הוא פעל לגלות את המדרגה הזאת של עם ישראל. זה מה שהתפילה פועלת. התפילה גילתה והוכיחה כביכול ש... בעצם משה רבנו בתפילה שלו אלת עם ישראל מהחטא. כי המצב של עם ישראל ללא תפילה, ללא משה רבנו זה שמד. זה כליון. כמו שאתם עכשיו, אין משמעות להמשך. התפילה מגלה מי אתם באמת. לא, לא, והיכל משה. מה שזה, כזה שם גמרא, זה גמרא מסכת ברכות, פרק חמישי, עשה את עצמו חולה עליהם, עשה את עצמו חולין, חילה את הקדוש ברוך הוא, שם חשבונות שלמים, הרב קוק מבין, מבאר את זה שם בעין היה, מה כל התפיסה, מה משה רבנו, איך הוא מתמודד מול הקדוש ברוך הוא, איך הוא בעצם מגלה בתוך דברי הקדוש ברוך הוא, בתוך הרצון האלוקי, את האמת. זה עבודה עצומה. משה רבנו מוסר את הנפש שלו, פשוטו כמשמעו, לא נפש גוף. אנחנו רגילים לבטא מסירות נפש, הכוונה שאדם חרף נפשו למות, הורג את הגוף שלו. לא, חס ושלום, חייל. אבל כבר מוסר את הגוף. הביטוי מסירות נפש, בשורשו הכוונה שאתה מוסר את הנפש, את מה שקשור לרוחניות שלך, את העולם הבא שלך. משה רבנו אומר, ועם עין? מכן הנה מספריך אשר כתבת. מה זה ספר של השם? זה מציאות החיים של עולם הבא, של הנצח. אין מציאות חיים שם. אם ישראל לא, אני לא. מה זה אני לא? אני אחיה. אני אחיה. אבל אני, אין לי שום ערך לתוכן של החיים שלי בלעדי ישראל. אומר משה כדור יכול, אם אתה מבין את זה, סלחתי כדבריך. כדבריך, זה הדקדוק. לפי הדבר שאתה בא ואומר לי. ויש פה שינויים, בכל הנהגת השם את העולם, בכל המציאות, כל המציאות הרוחנית פועלת בעולם, זה מה שמשה רבנו מצליח לשנות בכוח תפילתו. איך הגענו אבל לזה? מצד אהבת השם שלא יכולה להתבטל, וזה הטעות של הגויים. הגויים בודקים אותנו תמיד בציציות, כוונה בחוץ, איך אתם מתלבשים, איך אתם מתנהגים, ולכן גם ככה הם מבינים שזה הקשר בין הקדוש ברוך הוא אליכם. הם לא מסוגלים להבין שיש פה קשר עצמותי בין אבא לבן. הרי כמה שהבן יעשה, מה שהוא יעשה. מה שהוא לא יתנהג יפה, אי אפשר לשנות את זה שהוא הבן שלו. אבל הגויים חושבים שזה בן, זה כינוי חיצוני, אבל הכוונה שהוא קורא לכם בן כשהתנהגתם יפה. אבל כשלא, אז על זה אומר הכתוב בעצמו, במקום אשר לא יאמר לכם, לא עמי אתם, יאמר לכם בני אל חי. ושם פסוקים עוסקים כשעם ישראל עובדי עבודה זרה. זה הבירור הגדול בין רבי אליעזר לרבי יהושע. האם עם ישראל יכולים רק אחרי שהם חוזרים לתשובה או גם בלי זה? ואז השתיקה של רבי יהושע אומרת שבעצם הוא מסכים למה שרבי אליעזר אמר בסוף. כי הוא מביא לו פסוק שמדבר שעם ישראל עובדים עבודה זרה וכזה הוא קורא לו בני אתם. אפילו שעובדים עבודה זרה. כל יום אנחנו אומרים ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב נאום השם. את מה אנחנו גואלים? את השווה פשע. אלה שבעצם עכשיו חיים עם מציאות של פשע. פשע זה מרד. זה לא שוגג. זה מזיד. עליהם אנחנו אומרים, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב נאום השם. עליהם אתה מתפלל. אותם אתה מעלה, אותם אתה מתקן, ועליהם תהיה הגאולה. כזה הוא מלמד אותך, אין דבר כזה להגיד על עם ישראל. ערב רב. עזוב, הוא לא כמוני, הוא לא שייך. ולשווה פשע ביעקב נאום השם. אמרתי פעם על דרך הדרוש, לא דרך הדרוש, אבל בתפילה, על אחת הכוונות, שישר לכוון, בברכה ראשונה, נכון אומרים? הוא מביא גואל לבני ביניהם למעל שמו באהבה. אני שואל אתכם, למה אנחנו קוראים לאבות אבות? הם צריכים להיות הסבא רבא 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 בריבוע בשלישי דעת שנגיע לשלושת אלפים שנה לאבות. אנחנו קוראים להם אבות. למה? כי אבות מגלה שהיחס אליהם הוא יחס ישיר, קרוב. זה לא משהו רחוק. ככל שמתרחקים, הענף הוא הרבה הרבה הרבה, לא קשור לגזע. פה זה דבר שהוא ישר לא קשורים לשורש, הם אבות שלנו. אם זה ככה, אז הוא מביא גואל לבניהם באהבה. מה זה לבני בניהם?
שכאילו אנחנו ממש הבנים שלהם.
אז למה לא, מה זה לבני בניהם? זה כמו על כנה לנכדים. הרי אמרנו שאין פה יחס אל... אנחנו זה לא, זה לבני בני 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 בני, אנחנו כבר דור לא יודע איזה. אלא, תמיד הקשר בעצם זה אבות ובנים, תמיד זה ככה. אלא, הוא מביא גואל, גם אם יש בנים כאלו, שהם מגיעים למצב שהם יותר רחוקים מהבנים. זה לא בני בניהם, הכוונה התרחקנו מבחינת הדורות, כרונולוגית, אלא רוחנית. אנחנו מדברים שאנחנו כבר לא יכולים לקרוא בנים. מביא גואל להם. אמרתי את זה לפני הרב טאו, אז אמר לי, אפשר. טוב, אם הוא אומר על זה אפשר, זה יכול להתקבל. כי זה היה בתוך סוגיה שלמדנו מקום אחר, שהוא עמד במקום שאנחנו בעצם מתרחקים מהמדרגה של הבנים, ובכל זאת יש לנו בעצם את היכולת קיום. אז זה מביא גואל, על זה אתה מכוון לקראת אבות. כי השורש שלנו לא מתבטא רק בגיל, כלומר, כשאתה בן של אבא שלך, אז הבן הוא קרא דאבוע, רואים את כל ההתנהגות של האבא בתוך הבן, הבן הוא בדיוק העתק של האבא. אבל יש מצב שזה לא ככה. הנכד לא תמיד ממשיך בדיוק כמו אבא. למרות שהיום יש מצב שאומרים שהדור השני, הדור הראשון נופל והדור השלישי חוזר.
הרב, יש הכל.
לא, אבל באתי לבטא שהכוונה, הביטוי של העתק של אבא זה הבן. הבני בניהם ברשע, התרחקת קצת מהעתק, זה לא בדיוק העתק של אבא. על זה אתה מביא גואל. זה מה שהגויים לא יכולים לבטל. והנה, לא קראנו, אבל המדרש בדיוק מביא את הפסוק על זה. שאמרת את זה פסוק, הנה. מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה, כי זה לא אהבה שתלויה במעשים. לא אהבה שתלויה אם נעשו עבירות או לא עשו, או קיימו מצוות. זה לפני הכל, שנאמר, ואוהב את יעקב דייקה. למה דייקה? אני אומר דייקה, לא כתוב במדרש. למה? ואוהב את יעקב, אנחנו יודעים שיש שתי בחינות בעם ישראל. יש את השם ישראל ויש את השם יעקב. השם של ישראל זה על עם ישראל מדרגה גבוהה יותר שלו, כי שרית עם אלוקים. השם יעקב זה מדרגה של ויעקבני זה פעמיים. זה מבטא את המדרגה הנמוכה יותר, ויש הנציב, או יש, אני חושב שהנציב וולוג'ן אומר את זה, שיש פסוקים שבהם קוראים לעם ישראל יעקב, ויש פסוקים שקוראים לעם ישראל ישראל. כשזה עם ישראל, זה עם ישראל בתכלית שלו, במדרגה הגבוהה שלו. כשהנביא בא לדבר עם ישראל במדרגה הנמוכה שלו, מזכיר אותו בשם יעקב. אז אומר על זה הפסוק, הרי מלאכי זה הנביא האחרון.
כן, יש פסוק בתורה שמתחיל יעקב.
לא, אבל זה כשמדבר על יעקב בצורה פרטית, אז זה חשבון אחר. שם יש מהלך יפה שרואים, כשיעקב הופך להיות מיעקב לישראל, אז יש שם, כביכול צריך להיות הפסוקים, מתי זה מדבר על יעקב, זה על משפחת יעקב הפרטית.
של יוסף.
בישראל, זה כשיש לזה משמעות לאומה. אז זה לא הבחינות של הגבוה הנמוך, אלא מתי זה כללי, מתי זה פרטי. אבל פה הנביא האחרון, מלאכי, לפני היציאה לגלות. המלאכי זה בעצם סוף הנבואה, אין יותר קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. מה המסר שעובר משם? ואוהב את יעקב. שלא תבואו לחשוב שאני אוהב את ישראל. אני אוהב את יעקב. ואת עשיו שנאתי. שם, עוד לפני שיעקב מקבל את המדרגה הגבוהה שלו, ותגידו שאולי אני אוהב את עם ישראל כמצד ההתנהגות היפה שלהם, לא. אני אוהב את יעקב שלו, אפילו כשהוא יעקב. כי זה אהבה שורשית. לכן זה הפסוק שאומר. הלאה, הוא נערות לא ישתפוה. מי זה נערות? אלו המלכויות. טוב, אז זה המדרש בעצם מפאר שיש הבדל בין מים. מים זה הרבה גויים. פרטיים שהם רואים, רוצים להפר את האהבה של עם ישראל. נהרות זה כוח עצום שזורם. זה מבטא את המלכויות. כל הגזרות של השמד שהמלכויות רצו לעקור את עם ישראל מהתורה. אלו המלכויות שנאמר, את מי הנהר העצומים והרבים, את מלך אשור. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. המדרש שלנו פה, זה מקשר את זה לפרשה, לכן הוא מביא את זה בהקשר שלנו. לכן העץ יוסף רוצה לבוא ולומר, הגויים, חשבתי את כל מה שאמרתי לך, הגויים אומרים, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא רוצים את כל הכסף שלנו, אנחנו אוספים ובונים לך בית מקדש. בוא אלינו. פוליטיקאים טובים. הכל אני נותן לך, את כל הכסף, עוזבים את הכל, הכל בשבילך.
מה זה, משל או מדרש, מה שאתה אומר?
אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה.
אוקיי.
הם רוצים את אהבת השם.
את הפירוש לפירוש.
תאהב אותנו. אנחנו נשאל לך הכל. נוציא את כל הכסף שלנו, את כל האוצר שלנו, זה הצד הפירוש הפשוט, הצד היותר עמוק, הכוונה, נעזוב את כל הצד החומרי, את כל הצד הגשמי, בשביל אהבת השם. בוא זה יבוזו לו. למה יבוזו לו? אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב שקונים אותי בכסף?
הכל שלו.
אתם חטאים. אתם חוטאים בנפשכם. אתם חוטאים בעצמותיכם. יש לכם שבע מצוות בני נוח לא שאמרתם עליהם. אתם רוצים תרי"ג מצוות? בוא זה יבוזו לו. אהבה היא לא תלויה במעשים, והיא לא נקנית במעשים. אז המדרש שלנו אומר, ביחס לגויים, הם נותנים את כל הון ביתו. בוא זה יבוזו לו. עם ישראל, זה הסוף של זה, בניי עשו לי מקדש של יריעות.
מריעה, לא
מזהב. לא בנו משהו רציני. וירדתי ושכנתי בתוכם. שנאמר ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. תסתכלו בעץ יוסף. אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, כוונתם לפרש אם ייתן, שאם ייתנו האקום, הגויים, כל ממונם להידבק באהבת השם לעתיד, על ידי מעשי הקורבנות, וכמו שעשה בלעם, מכל מקום לא יקובל לפני השם. מה שאין כאן ישראל, שבהוצאה קלה, כוונה בקצת, כמו על העיריות. דהיינו משכן של עיריות, בה שכינתו יתברך אצלם, מאהבתו אותם. אז זה ביטוי למה? לאהבת השם. השראת השכינה בישראל לא מתחילה מזה שפעלנו ועשינו הרבה הרבה דברים וזכינו למשכן, לא. עובדה, זה סך הכל משכן של עיריות.
כן.
אלא זה רק עדות לאהבת השם את ישראל. עכשיו תבינו שזה פירוש למשכן העדות. זה עדות לכל באי עולם שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. כי עובדה שהיה בשביל יריעות בלבד, שכנתי בהם ולא כל ההון שאתם מוצאים וזה אני עוזב אתכם.
אבל למה דווקא הוא אוהב את עם ישראל?
הוא אוהב את כולה.
הוא ברא אותה,
נכון.
הוא המציא אותה.
נכון, ולכן הוא אוהב אותה.
מה?
לכן הוא אוהב אותה כמו שאבא אוהב את הבן שלו.
גם אבא אוהב את הבן שלו.
נכון. אז לכן הוא, וזה, ואנחנו הבנים של השם.
לא. יש בנו משהו מיוחד שהוא אוהב אותנו דווקא?
כי אנחנו הבנים שלו.
והגוי לא הבן שלו?
לא.
מה?
לא. הוא לא מגלה את האלוקיות. הגוי הוא לא אלוקי.
אברהם אבינו, היו לו שני ילדים, וזה יצא ככה וזה יצא ככה.
נכון.
שני הילדים שלו.
נכון. אבל העניין האלוקי, וזה הדבר שצריך לדעת, זה מה שהכוזרי מברר, שהעניין האלוקי, הסגולה האלוקית, עברה דרך הדורות, דרך אותם מיוחדים. אומר הקדוש הוא לאברהם אבינו, כי ביצחק יקרא לך זרע. מי שממשיך זה יצחק. זה לא כל יצחק. ביצחק, אבל חלק ממנו. מי זה? יעקב. לכן, האבות ידעו שיש צורך של בירור, של ניפוי, במי תמשיך הסגולה האלוקית. לכן גם יעקב אינו חשב, הוא לא בטוח שכולכם. אולי זה רק יוסף. הרי זה מה שהסברנו, שזה הוויכוח בין האחים. מי? אולי יש פה אחד שנדחה, כמו עשיו, כמו ישמעאל. כי הסגולה האלוקית זה לא דבר תורשתי בלבד. רק אחרי שעם ישראל הופיע כציבור ואין פה שום פסולת, אז הגזע הזה, הוא ממשיך בו עניין אלוקי בכולו. לא משנה אם הוא עושה מצוות, לא משנה אם הוא לא עושה מצוות, הוא גזעי. אנחנו גזענים.
תגביה.
אמרת, זה לא תלחול, נכון? זה לא תלחול לארץ, כי אז יבואו להכנס לי משם ל... אנחנו עוד בשם, אנחנו גזענים. אבל זה גזענות, אבל זה גזענות כזאת שהיא לא באה להשפיל את האחרים, אלא להפך. זה גזענות כזאת שבאה להיות לב, כדי שיהיה ברכה על הגויים. אלא מה, כשזה לא מופיע עדיין ואנחנו לא מתפקדים כמו לב, אז שר הזה, הם שונאים אותנו. אתם לא עושים מה שאתם צריכים לעשות, הלו. שתהיו לב ותפסו 10 גויים מכנף איש יהודי, ויבנו את בית המקדש מזהב, ותלמדו תורה, אנחנו נעשה... נספר ונעבוד וכולי. יעבדו חמים. וראו זרים את צונכם. אז רק אני רוצה לעבוד דווקא על המדרש הבא, כאן, אבל בואו נראה קצת בזריזות את הליקוטים. תראו את זה דווקא יפה. אז בואו נקרא את זה בזריזות רק. עוד הכתיב מים רבים. יש לכם ליקוטים? זה הפירוש הימני. לא, זה באותו הדף. אותו עמוד, פירוש ליקוטים. צד ימין ליקוטים. יראה. אתה רואה את זה? צריך ל... רבי יוסף, כן, בדיוק שם. ירא דקש אלה. מה הטעם לפסוק, או לקרוא, סליחה, לקרוא עיריות משכן. דכתיב אחר את המשכן 10 עיריות, ומסיים, ויהי המשכן אחד, והדר ויעס את הקרשים למשכן. דמשמע, שהעיריות הם עיקר שם משכן. סליחה, והקרשים תפה להם. וזה הפך הסברה. שיותר ראוי לקרוא משכן לקרשים שהם כמו הבניין הקיים והעיריות הם רק לחסות לגב ועל הקרשים בחוץ ראוי שתפל לקרשים וכן לאל וכו' ולאחי מתרץ שאחי פירושו שבדבר קל שעשו ישראל לשכון כבוד השם ביניהם מה שאין כן אומות העולם שבכל און ביתם לא יוכלו למצוא אהבת השם לכן תלה שם המשכן שהוא באמת על שכינת השם בו בעיריות דאב הוא דבר קל, יותר קל מהקרשים, לא קל בכובד, קל מבחינת הערך. ולאחי מה הייתי עיקר, במים רבים שרמי זה אח מילתא. והנה חינמי שהיה מציל למימר את האגדה הזאת, כוונת המדרש הזה, בפרשת תרומה. גבי בית המשכן תעשה עשר עריות, אז למה חיכינו עד לפרשת ויקל? אלא דניחה לי לממרי, אחה. דאחה משמע, תפי שעריות אביד לו עיקר יותר מאשר הקרשים. למה? מדאגדים, מזה שהוא הקדים את המעשה של העריות לפני הקרשים. אבל מזה שבפרשת תרומה קודמים העיריות לתרומה, זה לא אומר כלום, כי בציווי, זה מה שאומר, אין ראיה שהרי גם הכלים מקדים שם לכלל המשכן. אבל במעשה עשו את הדברים כסדרן, ומזה שבמעשה כסדרן, מה הקדימו? את העיריות.
יותר הגיוני שתעשה קודם כל את הקרשים, אחר כך את העיריות.
לא, אבל...
לא להפך.
כן, אבל לכן אומר, ובזה שקדימו את העיריות, זה מראה שהם קודמים במעלה.
כן.
מה זה קודמים במעלה? העיריות זה כלום. אלא הם קודמים במעלה להראות על המעלה של מי? של עם ישראל. של עם ישראל! זה מה שהמדרש דורש. מזה שקדים את העיריות להראות שזה העיקר של המשכן, זה בא להראות שהמשכן פה, אפילו שהוא נעשה מדבר קל, זה לא בגלל שעשית פה איזה פר, איזה ארמון, אלא זה בא להראות שהאהבה של הקדוש ברוך הוא, אולי ישראל אפילו דבר קטן, תעשו משהו אני אצלכם. שימו לי אוהל. אוהל ואני בא. למה? כי אני קשור אליכם, לא למשכן. בואו נראה את המדרש הבא. דרגו פשוט אתכם זה להפוך דף, אני אדלג לפרשת פקודי. פשוט יש לנו שתי פרשות מחוברות, אי אפשר להזניח את הפרשה השנייה. יש לנו קצת זמן. אוקיי, עליו נאמר, אנחנו מצאים עכשיו פרשת פקודי המשכן. פקודי המשכן, מה עוסקת הפרשה? הפרשה עוסקת בעצם במניין של כל התרומות. כמה תרמו, כמה זהב, כמה כסף, כמה נחושת, כמה כל דבר. סופר, 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 סופר. בעניין הזה של הספירה, כאן המדרש בעצם, אני רוצה אולי להספיק את שני המדרשים, המדרש הראשון יותר עוסק על הנאמנות של משה רבנו, מצד הגזברות, ונקדים את זה, הרי כתוב שאין תובעים צדקה, לא זוכר, פחות משניים, כדי שיהיה נאמנות.
כן, אז משה הלך עם מי? עם אהרון.
לא, משה רבנו לא היה, זה בכלל קושייה עליו. הייתה עליו קושייה.
אני קראתי את זה פעם ברש"י.
לא, זה משהו אחר, פה כתוב ש...
היו שניים, נכון? כי הוא אמר לו, בוא תצטרף איתי כדי שלא יחשדו בי משהו כזה. נכון?
אז פה הוא לא הספיק. זה כמו שאומר. עליו נאמר, הפסוק במלאכים, כשעשו את בדק הבית, כתוב, ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף. כוונה שהם היו מאמינים להם, שהם עושים את עבודתם נאמנה, ואנחנו, המציאות שלנו היום קצת, אבל... בעזרת השם, הרי זו השאלה הראשונה ששואלים את האדם כשהוא עולה לשמיים, נסעת ונתת באמונה לפני קבעת עצים לתורה.
כן?
קודם כל, נסעת ונתת
כן,
באמונה.
יש שניים, אבל...
לא, יש, עוד, יש, לא, לא, יש עוד שאלות. אבל נסעת ונתת באמונה, זו השאלה הראשונה.
אני
שואל
אותי,
סיפית
לישועה.
ראשון?
כן.
אז הכל פעמים, נסעת ונתת באמונה, זה קודם לקבעת עתים לתורה. זה יותר יסודי. כי קבעת עתים לתורה, כל אחד, מרגע שלו, היכולת שלו, טוב, יכול להיות שיש לך חיסרון, אבל נסעת ונתת באמונה, זה ישרות. קודם כל היושר. אחרי זה, תקנה את המדרגה של לימוד תורה. אז שם דובר במלאכים שהעם לא היו בודקים והם היו סומכים על מי שהיה אוסף את הכסף. ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף, ולא יחשבו, זה דורו של יואש שהיו עושים באמונה. אז היו סומכים עליהם ולא היו צריכים לבדוק אותם. אז עכשיו לכאורה, תסתכלו בפירוש.
רגע, פה בפרשה מי אסף כסף?
משה, לבד.
ופה מה אומר המדרש שלא חשדו בו?
תסתכל בפירוש העץ יוסף. עליו נאמר, כלומר, על משה. יצדק יפה שלא יחשבו אנשים, שלא יחשדו בו. כי בכל הנאמנים רומז הפסוק, שהם צריכים לתת חשבון. כדי מסיק מהו ולא יחשבו, לשון עתיד. אלא זה דורו של יואש, פירוש. אלא זה כדורו של יואש. כלומר, דרכה לקרא דורו של יואש, וכל, כמונה, הפסוק כולל את דורו של יואש, שזה דור מפורסם שהיו דור של אמונה, אבל זה כולל את כל הדורות או כל האנשים שהיו עושים באמונה בכל דור ודור, שהוחזק בדורו לנאמן, אינו צריך לתן חשבון. אז זה איזשהו כלל. בוודאי שאפשר להגיד את זה על משה רבנו. שנו רבותינו, מי שהיה נכנס לתרום את הלשכה, לתרום תרומה ללשכה, לא היה נכנס לא בפרגות חפות ולא באנפיליה, שאם יעשיר אמרו מתרומת הלשכה ישיר. כשהולכים להיכנס, להיכנס למקום של הכסף, היה אסור להיכנס עם בגדים, עם כיסים. בגדים זה כדי שלא יחשדו, אנשים יגידו רק רגע. מה כאן יחשדו? לא חושדים. אבל אם הוא יעשיר, יגידו, אנחנו יודעים בדיוק ממה ישר.
כל פעם יחס לכספת.
יפה מאוד. לכן, כדי שלא יצא עליו לז, אתה נכנס לשם עם בגדים שאין בהם אפשרות להסתיר בהם כסף.
כן, כמו
ז'לביה. כאן, המדרש מחסיר מקום אחר שכתוב, ואם איני, איני מזה. כלומר, אם היה קורא לאדם שהוא היה נסע מזה גם אני, אז אמרו, אנחנו יודעים למה נהיית אני, כי גנבת. אז כדי שלא יצא עליו שם רע, כי אדם יכול להשאיר, השם חנן אותו, ויכול להיות אני, כי השם משפיל אותו. אבל כדי שלא יצא עליו שם רע שהוא גנב, אז ככה נכנסים לתרום את הלשכה. שאדם, וזה יסוד חשוב, שאדם צריך לצאת ידי הבריות. חשוב העניין זה? שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום. שנאמר, ויתם ניקים מהשם ומישראל. עד יש אדם שבא אומר, אם אני לא שם על... אם אני לא בעצם לא חשבן, הכדור יחובן חשבן לך? לא, זה חשוב. אם אדם יש לו חשבונות, אם הכדור הוא נקי מהשם, זה לא מספיק. אתה צריך גם לדאוג שלא יתן לך שם רע מאנשים. כי זה דבר שהוא קשור לכל עירת שמיים.
גדול ידברו עליך.
נכון. וזה דבר שנוגע לחילול השם. אדם שעושה מעשה, גם אם יש לו הרבה סברים למה הדבר נעשה, אבל כלפי חוץ זה מופיע או מתגלה בצורה שלילית, זה חילול השם. גם אחרי זה יכול להסביר את זה, זה לא יעזור. כי איך שקלטו את הרושם, איך שקלטו את הדבר, נעשה פה דבר שהוא שלילי. לכן אתה צריך לבוא ולבדוק במעשים שאתה עושה, גם אם נכונים. אני, למדנו את זה עכשיו קצת לגבי העניין של חסיד. חסיד יש לו כל מיני, גם הדרכות או פרישות, או דברים שהם מיוחדים מאוד. אבל הוא צריך לשקול את המעשים שלו בשקל הקודש, שגם אם זה מוסיף לעירת שמיים שלו, וזה מוסיף לקדושה שלו ולעבודת השם שלו, אם כלפי חוץ זה יופיע בצורה כזאת שזה יגרום להם דבר שלילי, הוא לא יעשה אותו. אז זה החוכמה שצריכה להיות לו. כלומר, החוכמה גם לדעת מה נכון, אבל גם מה נכון עם כל ההשלכות שיש מסביב. וזה נימד היסוד הגדול, ויתם ניקים מהשם ומישראל. היה מקום טוב לחשוב, ולא יבוש מהמליגים עליו, אומר הרמב״ם. לא יבוש, אם להגים לך על עבודת השם, אל תחשבן. אבל זה אומר שלא תהיה משונה. אלא שאם הלג הזה נובע מתוך זה שמזלזלים בעבודת השם, מזלזלים בכל דבר שקשור לקודש, אתה צריך להתגבר ולעשות את הדבר. אבל אם עכשיו זה נוגע, לא שהם לא מזלזלים, הם לא מבינים נכון את מה שאתה עושה. המעשה שלך מקבל הבנה לא נכונה, תחשוב טוב מאוד. ויתם נקיים מהשם ומישראל. אדם צריך להתנהג בצורה כזאת שלא היה לב שום לעז. שהוא יהיה נקי חפיים. נקי חפיים זה אומר שכולם יודעים שאין לי שום עוול תחת ידיי. מי יעלה בהר השם? נקי חפיים ובר לבב. שתי תכונות. בר לבב זה אומר שהלב שלו נקי. זה הקדוש ברוך הוא יודע. נקי חפיים, שגם מסביב יודעים שהאדם שלו נקיות. הוא יעלה בהר השם. הוא יכול לעלות מעלה, מעלה, מעלה ולהתקדם בעבודת השם ולהתקרב אל השם. זה הכוונה אר השם. זה לא שיש לו תפס אר, אלא אר השם זה ביטוי שאדם מתעלב למדרגה גבוהה שהוא קרוב אל השם. טוב, אז עכשיו זה שאלה על משה רבנו. למה הוא לא דאג להיות נקי מישראל? ומשה היה גזבר לעצמו על מלאכת המשכן? איפה מייתם נקי מישראל? יחשדו בו שהוא ישיר. ומשה רבנו גם ישיר מהפסולת של הלוחות. אז מה יגידו? אנחנו יודעים בדיוק מאיפה ישרת. הנה השרשרת זהב שלי, והנה הכסף שתרמתי. איך לא דאגת לזה? אומר הפסוק, אלא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה שיעשה המשכן, הוא באמת רצה למנות גזברים, לעשות כמו שצריך. מיד ויבואו כל איש, לכמה ימים יביאו את כל הנדבה, אמר ביוחנן, לשני בקרים, הביאו ביותר. הוא לא הספיק. הוא לא הספיק לעשות את הסדר של התרומה, שיהיה גזברים ויגבו מעם ישראל, תוך יומיים כל התרומה ויותר יש.
אז כל אחד יביא לבד. הוא לא צריך לסוף.
לא, גם לא היה לו זמן לסדר את המערכת גבייה ולהיות גזבר כמו שצריך. עם ישראל הביא לו יותר מדי.
סמכו עליו, אז הם
הראשים
סמכו.
לא שרק סמכו, לא, זה בא לגלות שמשה רבנו לא יכל ליצור את המצב הזה שהוא לא יהיה גזבר, שהוא לא יגבה את זה, כי עם ישראל פשוט שם אצלו. הוא שואל את עושה המלאכה, עושה המלאכה, אומרים משה רבנו, די! הביאו מעבר למה שצריך. אז זה מלמד, ככה, תסתכלו בבית יוסף, אומר, מיד לבוא לכל איש, רוצה לומר, שבוודאי חשב משה למנות גזברים. הוא בטח דאג לזה. אלא שלא היה לו פנאי, כי נזדרזו מיד לציית דברי השם, ולא היה לו פנאי למנות גזברים. לכן הוא צריך ביום הראשון להיות לבד גזבר. אז זה בעצם בא לגלמת זכות על משה רבנו, כמו שנאמר, והמלאכה הייתה דיים ויותר. היה מספיק יותר ממה שצריך למלאכה. נכנס משה אצל בצלאל, ראה שהותיר מן המשכן, כמובן יש לו
עודף
מהגבייה. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, עשינו את מלאכת המשכן ואותרנו, מה נעשה בנותר? אמר לו, לך ועשה בהם משכן לעדות. פה נחלקו המפרשים מה זה משכן לעדות. הלך משה ועשה בהם. כיוון שבא ליתן חשבון, אמר להם, כך וכך יצא למשכן, וביתר עשיתי משכן לעדות. הווה אומר, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. יש פה שתי משכנים. יש את המשכן הראשון שבנו ישראל, ויש משכן העדות. מה זה משכן העדות? פירוש אחד מפרש העץ יוסף, הכוונה שמשה רבנו בנה בתוך קודש הקודשים, עוד אוהל על ארון הברית. עוד משכן בתוך משכן.
אבל בפשט זה כאילו משכן אחד.
לא, אז מה הוא עושה עם הוא יותר? הוא עשה משהו מנותר.
אבל זה משכן ממה? מזהב?
לא, ממה שנשאר. אותו דבר, עשה עוד משכן, עוד אוהל. שאלה אם עשה אוהל. למה אנחנו...
למה צריך לעשות כל כך הרבה כסף מכולם?
הם לא עשו, נתנו. זה לא רק כסף, כי יש כלים, יש לנו שעשו מנחושת, לנו שעשו מזהב. אני צריך לדעת שאתה מנורת זהב, כיכר זהב כולה. יש מה לעשות עם זה. אלא נשאר, מה לעשות עם זה? לעשות עוד משכן. שנייה, אז פירוש אחד זה משכן הלאה. למה זה משכן עדות? זה משכן עדות שבעצם זה משכן נוסף על לוחות הברית, או ארון הברית שבו נמצאים לוחות העדות. אז זה משכן על העדות. אז יש לנו שתי פתוקים. אלה פקודי המשכן, זה המשכן הראשון הגדול. משכן העדות זה משכן הנוסף ששמו על ארון העדות. ככה אומר העץ יוסף. אבל יש פה פירוש מרזום מאוד 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 ארוך, שהוא לא מקבל...
למה קראו לו העדות? שזה מעיד
על היושב? לא, שהוא אוהל על הלוחות של העדות. הלוחות, הם נקראים לוחות העדות. גם ארון, נקרא ארון העדות, גם משכן, נקרא משכן עדות.
אני חשבתי אחרת.
של עדות על היושר של משה רבנו.
שבועות, כביכול.
אבל זה לא מה שפה נעשה.
יש פה איזושהי
עדות מסוימת. הפירוש השני, אומר המרזו, זה בעצם איזה אוהל זה? זה אוהל מועד. הרי היה את המשכן, והיה עוד אוהל שמשה רבנו לקח אותו ושם אותו מחוץ למחנה ישראל. נכון, המשכן הוא היה במרכז של ישראל, של המחנה, ויש פסוק שאומר שמשה רבנו לקח את האוהל ושם אותו מחוץ למחנה. אז ודאי שזה לוקח את המשכן. יש כאן נשאר במקום. אלא זה האוהל השני שהוא בנה, זה האוהל העדות. אז יש שתי פירושים מה זה אוהל, מה זה המשכן, משכן העדות. פעמיים.
אבל למה הוציא אותו מחוץ?
שם בגלל החטא, אחרי חטא העגל. אז הוא אומר שמי שרוצה לבוא אל השם, צריך להתאמץ. צריך להתעלות. זה לא שבא לך, וזה טבעי לך, אתה נכנס. אוהל העדות, אתה צריך להתאמץ, לצאת מחוץ למחנה, כדי לבוא אל דבר השם. כדי לבוא... לקבל מדבר השם.
מה זה התאמץ? פיזית רחוק? מרחק? זה רחוק?
התאמצות גם של המרחק היא גם התאמצות נפשית. זה אומר שזה חשוב לך.
זה לא הלך איתן כל תקופת המדבר?
הלך, אבל היה מחוץ למחנה. כשהם, לא, כשהם הולכים.
הולך איתך, זה קרוב.
לא, כשהולכים עוד הולכים, אבל כשהולכים, מחנה ישראל זה 12 מיל. 12 קילומטר, אתה רוצה לצד השני, אם אתה מצא בקצה.
תמיד.
ללכת 12 קילומטר, התאמצות הזאת מראה שזה חשוב לך. וזה לא דבר שבא בנקל. זה היחס לתורה. אתה רוצה ללמוד תורה? תשקיע.
למה בן אדם יש לו שאיפה להגיע לארון העדות?
לשמוע דבר השם?
שם נתנו...
שם היה שיעורים? כן, שם היה את השיעור. צריך להשקיע, תראה, קר בחוץ, אתה רואה? כמה הגענו? חמישה. כי קר. לא פשוט לצאת, נכון? אני נותן לך.
לא, אבל יש גם את המשקל עצמו, שיותר קרוב.
שם זה עבודה. זה לא תורה. זה עבודת הקורבנות. עכשיו... יש פה עוד מדרש קטן.
וכשנכנסו לישראל...
כן, אני רוצה לראות אותו, יש איזה שפת אמת.
מה עשו עם זה?
שהוא אמר על האותר. אני אגיד את זה על האותר. הוא אומר פה שפת אמת משהו נפלא. מה אומר העניין של האותר? זה פסוק שהוא סותר את עצמו. והמלאכה הייתה דיים ויותר.
כאילו מספיק ויותר.
התכלית. מספיק או יותר.
אז אפשר
להסביר. מה מסביר הסבר שלך?
לא, אני לא רוצה לחלוק על מה ש...
70 פנים לתורה, שאלה אם אתה בתוך ה-70 פנים.
מספיק ויותר מדי. ואפילו נשאר לי עוד. הבאת לי כסף, מספיק, יש לי מספיק לנסיעות, ואפילו נשאר לי עוד.
והמלחמה, והמלאכה הייתה יותר. כשאתה אומר שיש יותר, זה לא כולל את זה שכבר היה מספיק?
לא, יש מלאכה, ויש את ה...
אבל זה הכוונה, מה זה מלאכה? נכון, הכוונה, והכוונה... הפסוק אומר, לא מלאכה, הפסוק אומר, החומר גלם למלאכה היה מספיק.
יפה, ועוד נשאר לי עודף.
אז אם אני אומר שהחומר גלם היה יותר, לא מבין שהיה מספיק?
כאילו טוב, זה אותה מילה.
לא, זה מיותר. אני אומר, יש לי חומר גלם יותר מדי.
כן.
משמע, שיש לי גם מספיק.
עודף,
אז יש גם מספיק, כתוב כבר מספיק. אם אני אומר שיש לי יותר, זה כבר כולל, זה שיש לי דיין. יותר ממה? יותר מה שצריך. אומר שפת אמת, דבר מבהיל. הרעיון הוא כזה. אמרנו, התקלנו את זה בשיעור קודם, שיכול להיות שיש בחינה במשכן, שהיא מתארת את זה שזה משכן העדות שסלח להם על חטא העגל. כלומר, הציווי שהקדוש הוא ציווה את עם ישראל לפני חטא העגל, מתקיים במלואו אחר כך. זה אולי עונה על השאלה ששאלתי בתחילת השיעור אולי. למה צריך שתי פרשיות שלמות שמתארות את זה שעם ישראל עשו מה שציווה? תעשה עיין לאל או קימור, כל סגרת שתי פרשיות, עכשיו אתה יושב כל יום אחרי התפילה, כאן נגמר, לא נגמר, שניים ככה תרגום, קורא, סיימת פרשה או פרשה עכשיו זה, מתי נסיים זה? היית עושה כנה להם, עושים פרשה קצרה, סיימנו את הפרשה. אבל יש פה את העניין החשוב, אולי הכי חשוב בתורה. העניין של השראת השכינה בעם ישראל, כמו שאמרנו, מבטאת את האהבה של הקדוש ברוך הוא לישראל. את הדבקות של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, ובאופן הרבה יותר עמוק, את המציאות ואת האמת של החיים של עם ישראל. כל שינוי קטן בבניית המשכן היה יכול לפגוע בהשראת השכינה בעם ישראל. כי המשכן היה צריך להיות בדיוק כמו שהשם ציווה, כדי שתוכל להתאפשר השראת השכינה בישראל. וכיוון שאנחנו עוסקים עכשיו בדבר הכי מרכזי, אז בוודאי שכל הזרקורים מופנים, זה לא שבונים פה איזה בקתה מחסן, בונים פה את הדבר הכי מרכזי, הכי יסודי בעולם. אז כשאתה בונה את הדבר הכי יסודי, יש לך סיכור של כל פרט ופרט שנעשה פה, כי כל פרט בעצם זה דבר של משהו עצום. אז זה לא עוד פסוק שאומר מה שעשיתי, מה שציוויתי.
זה היה עוד יותר מפליא שזה היה, שהחומר עצמו היה בדיוק למשימה עצמה, ולא שישאר.
עכשיו יש פה משהו על היותר. אז פה אני קצת מיישב את העניין למה יש פה שתי פרשיות. כלומר, שתי פרשיות נוספות. כי במה עכשיו עסוקים? עכשיו עסוקים בתכלית. רש"י, שהוא בא לפשוטו של מקרא לפרש לנו מה כתוב, אומר, כבר פירשתי את העניין של המשכן בפרשת תרומה. אז אם אתה רוצה לדעת מה פשוט, תסתכל שם. אבל מי שבא לדעת, אם אתה רוצה לדעת מה כתוב, אבל מצד הרעיון, כל פסוק פה עכשיו זה אבן. יקרה, זה מרגלית, זה יעלום. אנחנו עכשיו בכל פסוק ופסוק הולכים ומתקרבים למציאות העליונה הזאת של השראת השכינה בישראל, שזה הולך ומתקיים, שזה הולך ומופיע, הולך ונוצר. אז אני יודע שכל פסוק פה מקבל פה משמעות אחרת. כל פסוק הוא הכרחי לדעת שזה קורה. אנחנו עושים סיכור מלא להופעת התכלית של העולם. ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. זה מה שהולך ונבנה. אומר השפת אמת משהו יותר גבוה. המשכן זה דבר שאולי היה קצת בדיעבד. עם ישראל לפני חטא העגל היו משכן בעצמה. לא היו צריכים משכן. פשט הפסוק. ועשו לו מקדש ושכנתי בתוכם.
בתוך
עם ישראל.
לא בתוך יריעות.
חטא העגל מפיל אותנו למטה. כביכול אולי עם ישראל אולי איבד את המעלה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תקיים את המשכן. המשכן יעזור לעם ישראל להחזיר את עצמו למצב שלו, שהוא יהיה המשכן. מדקדק השפת אמת. והמלאכה הייתה דיים. מה זה דיים? על ידי המלאכה הזאת שאתם עובדים ובונים את המשכן.
בונים את עצמכם?
בונים את עצמכם. וכשתבנו את עצמכם, יתגלה שאתם יותר. שאתם יותר במשכן. מובן השפת אמת? מתגלה שכאשר עם ישראל על ידי המשכן הם מגיעים לשכנתי בתוכם ואנחנו יותר מאשר המשכן. זה הבחינה הזאת של המלאכה הייתה דיים למה שצריך, ועל ידי המלאכה הזאת של המשכן הם הגיעו לעוד מצב שהם יותר.
אז יחזיר אותם לפני חטא העגל.
כן, אני רוצה לקרוא את המדרש הבא, כי הוא מופיע הרבה ברש"י והוא חשוב. מהו משכן שני פעמים? כתוב משכן, משכן העדות, פעמיים משכן. אמר בשמואל בר מרתא, זה מדרש מפורסם, שנתמשכן, מלשון משכון, שני פעמים על ידיהם. זהו שאנשי כנסת הגדולה אומרים, חבול, חבלנו לך, ולא שאמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים. מהו חבול, חבלנו לך? היווה שנתמשכן שתי פעמים ואין חבול אלא משכון, שנאמר, לא יחבול ריחיים ורכב, שכוונה אסור לאדם לקחת משכון, דבר שזה ריחיים ורכב, זה מה שתוכנים איתו, לא לוקחים כלי אוכל, שאדם עושה אותו אוכל כמשכון על הלוואה. לכך כתיב אלה פקודי המשכן, משכן העדות שתי פעמים. ואז יכול להיות דבר שהוא קצת לא מובן. הרי מה קשור כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו על ציווי המשכן, כבר רומז לנו על החורבן, רומז לנו ששתי משכנים, שתי חורבנות. אז הם כל המפרשים, אני ברשותכם, נקרא רק תענף יוסף. בסדר? לפני, טוב, ענף הזה אולי התכלית. בוא תראו לפני זה את הידי משה. הידי משה אומר שנתמשכן שתי פעמים, אלה פקודי המשכן. פירוש, שאמר כתוב משכן העדות אשר פוקד, פירוש כמו ויפקד מקום דוד. מה זה ויפקד מקום דוד? ויחסר, נכון? נחסר, נעדר. שפירושו שהיה נחסר מקום דוד. אף כאן אחי כאמר, משכן אשר פקד, פירוש, נחסר על פי משה. כי פירוש אמר כתוב בתם, למה נחסר המשכן? כוונה, למה זה נחרב? כי נעשה על ידי משה, על ידי בשר ודם. מה שאין כן לעתיד לבוא, שיהיה בהם מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, לא יחרב לעולם. כך אומר על ידי משה. עכשיו תראו מה אומר ענף יוסף. שאלה ששאלתי. מה הוא שמתמשכן שני פעמים? ענף יוסף זה הפירוש העליון מצד ימין. יש לומר, כי על כן קרא הקדוש ברוך הוא בשם משכן, לשון שמשתמע לתרי אפה, לתו ולמותיו. משכן, יש בו שתי משמעויות, כמו כל דבר. זה כנגד זה עשה אלוקים. והיה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, אם יטיבו דרכם, יהיה שכינה שורה בו לעולם.
זה בלשון שכינה, משכן.
נכון.
אותם אותיות.
אז יהיה שם משכן על השורת השכינה. ואם לאו, אז יהיה שמו על שם שנתמשכן שתי פעמים על ידי אבונותיהם. יש, הוא משכון על ה, כדי שחרו לא יהיה חסר שלום. יחלה אותנו, אז המשכן נחרב כדי שכביכול זה יהיה הכפרה. זה יהיה החטא, זה בעצם יהיה תיקון של החטא שלנו. פה זה רעיון מבהיל, אבל זה דבר שהוא יסודי, כל דבר, כל דבר יש לו שתי מבטים. כל דבר יכול להופיע בצורה ודאי החיובית שלו. אבל גם קיים בצד האופקי שלו. הוא לא עונה, ואולי נשאר בשאלה. למה כתוב משכן, משכן, זה על הצד השלילי, שמשכן שתי פעמים. אבל על הצד החיובי, שזה השורת השכינה, למה כתוב פעם מהמשכן? זה הוא לא ענה. רוצים לחשוב על זה עד שבוע הבא? יש לכם שבועיים לחשוב, שבוע הבא אין שיעור. אז,
מי
שבוע
לא ענה? ענה פרסט?
לא, הוא לא דיבר על זה. כן. אני רומד אולי למשהו. אבל שתי מדרגות של השורת השכינה בעם ישראל, אולי על פי קצת מה שדיברנו. כן. אם זכו עם ישראל, אז יהיה משכן, משכן. כלומר, יהיה משכן.
בעצמם יהיו משכן.
יפה, יהיה משכן. היסודי, והתברר שהם בעצמם המשכן של השם. אנחנו נהיה המשכן של השם.
ואפילו יותר מזה.
ברוכים תהיו.